הלכה ג' בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, כי היה אפשר שבית המקדש לא יקיים אבל יהיה מזבח, אבל גם זה אין, אין שם, אין, אלא תשובה. כלומר, אין לנו אפשרות של כפרה, יש לנו אפשרות רק של תשובה. זה האמת, זאת המציאות, זאת אומרת, אין לנו כפרה אחרת. אומר הרמב״ם, התשובה מחפרת על כל העבירות. ואז אני שואל כאן שאלה, שהתחלתי בה בשבוע שעבר. אם התשובה מחפרת על כל העבירות, אז בשביל מה בית מקדש?
החלק הראשון היה הקדמה, החלק השני היה...
הרי במקום, הרי בזמן שבית המקדש קיים, תשובה לא מחפרת, נכון? צריך גם תשובה וגם כפרה. איך? על ידי שעיר המשתלח. ועוד על ידי כל מיני קורבנות. אין בית מקדש, אומרים לי, תשובה מחפרת. אז יותר טוב שלא יהיה מקדש, עולה פחות כסף, פחות תרחה, פחות בלגן. המקדש מהווה הרבה מאוד בעיות מבחינה חברתית, מבחינה פוליטית. אז אולי יותר טוב, בלי בית המקדש, לפי זה. עד כאן השאלה. השאלה ברורה? התשובה. קודם כל בתחום הטכני. אפשר להגיד, נכון, תשובה מחפרת על כל העבירות, אבל צריך בשביל זה לעשות תשובה. אבל מצאנו, למדנו בהלכה הקודמת, שבזמן שבית המקדש קיים, יש כפרה לעבירות הקלות, גם בלי תשובה, נכון? אז מבחינת העבירות הקלות, אני מרוויח משהו עם המקדש. מבחינת העבירות החמורות, אני לא מרוויח. בסדר? אז מצד זה אפשר להגיד שיש רווח. אבל, מצד האמת, יש משהו הרבה יותר חמור. בזמן שבית המקדש קיים, הכפרה היא כפרה, לפי מה שלמדנו, קולקטיבית. כלומר, זה הכלל שעושה תשובה. ואילו בזמן שאין בית המקדש קיים, כל יחיד ויחיד צריך לעשות תשובה. נכון? ואז יוצא שהאופי של התשובה הוא גם שונה. כי אני צריך בעצמי ולבדי לעשות את כל העבודה אישית של הכהן הגדול. אני צריך בעצמי להיות כהן גדול. נכון? וזה דבר שדורש ממני מאמצים רבים, ולכן אופיו של יום הכיפורים כל כך השתנה מאז שבית המקדש היה קיים. וכפי שהסברנו בשבוע שעבר, מהם ההבדלים המהותיים בין צורת העבודה של יום הכיפורים בימי המקדש לבין היום. זוכרים? בסדר, אם זוכרים זה מצוין, אז תוציאו דפים, יש לכם בוחן הזה. טוב, נוותר לכם. אני רואה שלא כולם הביאו דפים. טוב. אגב, מה ההיגיון שהתשובה מחפרת על כל העבירות? פשוט מאוד. יש לנו כלל. שאם אדם נאנס ולא עשה מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. נכון? נגיד, אני מאוד רציתי לתת צדקה, אבל לא היו לי עניים. אני הכנתי את הכסף, הכל. אבל לא היו עניים. אני התכוונתי לתת, ולא עשיתי, לא בגלל שלא רציתי, אלא בגלל שהיה אונס. מעלה עליי הכתוב, כאילו עשיתי. נכון? זה נקרא, נאנס ולא עשה. כאילו, עשה. יוצא לפי זה, שבימינו, שזה שאין לנו כפרה על ידי המזבח, זה מאונס, אנחנו אנוסים. אז מעלה עלינו הכתוב, כאילו עשינו. זאת אומרת, ברור שאם יכולנו להקריב, היינו מקריבים. אז מצד זה, מעלה עלינו הכתוב, כאילו עשינו תשובה, כאילו עשינו כל הכפרה על ידי התשובה בלבד. כן.
מה ההגדרה של מעלה עלינו הכתוב? זה ממש כאילו עשינו או שזה? כאילו.
האם זה כאילו או זה ממש? זה מה שאתה שואל. כלומר, האם כאילו פירושו כאילו, או שכאילו פירושו ממש?
לא.
זה השאלה?
לא. השאלה היא,
נאמר ככה, מספרים על צדיק אחד שהייתה לו מצווה מן המצוות שהוא היה מקפיד בה במיוחד, והוא היה מהדר בה כל מיני הידורים, הוא מצטער כל מיני צערים על מנת לקיים את המצווה. יום אחד לא יכול היה לקיים את המצווה, נאנס ולא עשה את המצווה. ובאותו יום היה שמח יותר מכל חייו. שאלו, הכיצד? איך אתה שמח ביום שאתה מנוע מלקיים את אותה מצווה שאתה כל כך מהדר בה? הוא ענה, כשאני משתדל, הערך של המצווה זה לפי ההשתדלות שלי, כמה שאני משקיע. מה שאין כן עכשיו, שאני לא יכול לקיים את המצווה, מעלה עליי הכתוב כאילו הוא עשה. כלומר, זה הקדוש ברוך הוא שעשה את המצווה במקומי. אז הוא עשה אותה באופן הטוב ביותר שיכול להיות. מובן? זה המשמעות. כמו שלמשל מצאנו בראש השנה שחל בשבת, שלא תוקעים בשופר, למרות שהתורה אמרה לתקוע. אבל באו חזל ואנסוך. לא נותנים לך לתקוע. יש איסור מדרבנן לתקוע ביום טוב של ראש השנה שחל בשבת, למרות שהתורה אמרה לתקוע. אז אתה אנוס, מעלה עליי כתוב, כאילו הוא עשה. עד כאן מובן? בסדר. אבל זה בתנאי שבאמת, אם באמת המקדש היה קיים, היינו הולכים להקריב את הקורבנות. יש כאלה שגידו, זה מגעיל אותי, קורבנות, לא רוצה. פעם מישהו אמר, תגיד, כשיבנה את המקדש יקריבו קורבנות, אמרתי, כן, אותו, אז שזה לא יהיה בימיי. אז להבין, למה התשובה מחפרת על כל העבירות? יש עוד סיבה יותר עמוקה. והיא שהאדם ביסודו הוא טוב או רע?
טוב.
הוא טוב. לכן, עצם זה שאני עושה תשובה, חזרתי אל עצמי. כן? שבתי אל עצמי. ולכן זה מחפר. יש חטא שמוזכר בתורה, חטא אדם הראשון. מכירים? חטא אדם הראשון. מה המהות של החטא? מה זה לחתו? זאת מרידה בבורא, כן? הקדוש ברוך הוא ציווה כך, והוא עושה ההפך. כן? השם אמר לו, אל תעשה, והוא עושה. זה מרידה. יוצא לפי זה, שברגע שהאדם מקבל על עצמו את הדנות הבורא, הוא מופקע מן החטא. מובן מה שאני אומר? הוא מופקע מכל חטא. כל חטא הוא מרידה, ברגע שהאדם מקבל על עצמו את האדנות של הבורא, הוא מופקע מן החטא. הוא מיד יצא. ברור? זה היסוד. עכשיו, יש בספר תהילים יש פרק נון א'. זוכרים? למנצח. מזמור. לדוד. בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע, חונני אלוהים כחסדך, בחסדך כי רוב רחמך מחי פשעי. מה הקושי שיש לדוד המלך שם? הוא נכשל ואין לו מזבח. מדוע אין לו מזבח? אמנם היו במות, אבל משכן שילה חרב בזמן דוד, ומקדש ירושלים עוד לא נבנה. אז יש לו בעיה, מה עושים במצב שאין לו מזבח כפרה והסתלקה ממנו רוח הקודש? הרי הוא אומר אשיבה לי ססון ישעיך ורוח נדיבה תשמחני, אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. כלומר, דוד המלך ביקש שתשוב אליו רוח הקודש. איך תשוב אליו רוח הקודש? במצב שבו אין לו אפשרות של כפרה על החטא. ואז הוא אומר דבר מאוד מעניין, אני לא קורא לכם את כל הפרק, אבל יש פסוק שמה מאוד משמעותי. דוד אומר, אדוני, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. עכשיו, מה הוא התכוון דוד כשהוא אמר את זה? קודם כל, שם השם שם זה באלף דלת נון יוד, לא יוד כבף, נכון? שם אדנות. לכן הוא אומר אדוני, משון אדון. שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. מפרש רשי, פרש רשי שם על הפסוק, מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. לא, תחילת התפילה זה כמו בתהילים. כן. רשי כותב, מה פירוש? אדוני שפתי תפתח ויגידי לתך. רשי אומר, מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. איפה רשי ראה את, את, את הביטוי מחול לי בפסוק? יפה. כלומר, שם אדנות, ברגע שאני מקבל על עצמי את האדנות, מחול לי. בסדר? זה לא מיות הרחמים בכלל. לא רחמים ולא בטיח. שאדנות זה לא רחמים. אדנות זה דין. כן, גם בכלל, שם אדנות זה אותיות דינה. איפה אתה? איפה רחמים פה? כן. אלא, הכוונה שהוא מקבל על עצמו את האדנות של הבורא, מאותה שעה הוא מופקע מן החטא. לכן הוא אומר, מחול לי. בסדר? טוב. אחרי כל זאת, אנחנו ממשיכים בעיצומה של הלכה ג'. אני רואה לצערי הרב שיש רבים רבים בכיתה שאין להם ספר מול העיניים. אתם יודעים מה ההבדל בין שיעור עם ספר לבין שיעור בלי ספר? זה פי חמש, פי שש. ההבדל. זה פשוט מזעזע. אין לכם ספרים. מה יהיה? מה, לא דאגו להביא? אני זוכר שדווקא פעם דאגו להביא מהחדר, מהספרייה, לא? נקווה שעד השיעור הבא דברים יתוקנו. אמן. טוב, אלא אם כן, עד השיעור הבא נגמור כבר את כל הלכות תשובה, אבל לא נראה לי. מה? טוב. אז אני חוזר פה להלכה ג'. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה, התשובה מחפרת על כל העבירות. זה ראינו. אפילו רשע כל ימיו, מה זה רשע? הוא הרשיע, כן? זה פועל פה. אפילו רשע כל ימיו. ועשה התשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום רשעו. ביום, סירה, ביום שובו מרשעו. טוב. מה?
בשמיים
לא מזכירים לו. זהו, נגמר. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. פסוק בספר יחזקאל, פרק למד ג', פסוק י"ב. ואני התם שואל שאלה. מדוע? עד כאן שאלתי. בוקר טוב, הרב. בדרך כלל הרב מזכיר תאריכם של צדיקים. היום הילולת רבנו יוסף חיים, זכותו יגן עלינו. לא תמיד אני מזכיר תאריכים. אני מזכיר לכמה, רמב״ם, רבי יעקב אבוחצירא, הרב קוק, הרצל, ומשה רבנו. זה, וארון הכהן, זה פחות או יותר התאריכים שאני מזכיר, לא את כולם. טוב, אז אני פה חוזר על השאלה. הרמה אומר, אפילו רשע כל ימה ועשה תשובה באחרונה, אני מזכיר לו שום דבר מרשעו, ואני שואל, מדוע? הרי הוא עשה רע במהלך החיים. נכון, בסוף הוא עשה טוב, ואפילו עשה תשובה על כל מה שהיה. אבל מדוע שלא יזכירו לו כל מה שעשה? מה ההיגיון? מה? אז יש בזה שני פירושים. יש הפירוש המצוי בדרשות של בעלי המוסר בבתי כנסת, ויש האמת. הפירוש המקובל בדרשות זה כך. יש פה בריאה חדשה. כלומר, בריאה חדשה אומרת, תשמע, האדם שהיה לא היה, לא קיים, האדם החדש לפנינו. נכון? פירוש יפה, אבל יש לו בעיה יש בעיה קשה מאוד בפירוש הזה. התפיסה הזאת היא פסימית. כי היא אומרת שהאדם שהיה, אין מה לעשות איתו. מה שהיה, זה נורא. צריך לשרוף. צריך לבטל. צריך בעצם לעשות אדם חדש. יש פרשנות כזאת. כן? אבל אם זה ככה, יוצא שאותו אדם חדש, הוא לא צריך לשלם חשמל של החודש הקודם, כי זה לא הוא. מה? מספר דת זהות. אז מה? זה לא הוא. יוצא לפי זה שמה שהיה בעצם מת. נכון? וזה פסימי. זה בא לומר שיש חלקים של המציאות שהם אבודים. הפירוש האמיתי הוא בדיוק הפוך. כן, אז תגיד, כן, מה עם המעשים הטובים גם שעשה? גם זה אפשר לעשות, זה ימצא תירוצים. אבל אני רוצה לתת את הפירוש האמיתי, ואז אני פטור מלענות גם על השאלה הזאת. הפירוש האמיתי הוא בדיוק הפוך. אם 80 שנה של רשעות הביאו אותו להיות צדיק, אז יוצא שרטרואקטיבית היה ערך חיובי לכל הרשעות הזאת. יוצא, יש פה תפיסה אופטימית שאומרת לכל יש מקום, אנחנו מעלים את כל מה שהיה. כן, חכם יוסף חיים.
הרמב"ם מעצמו כותב,
אגב, אני רוצה לציין שיש לך אותו שם כמו מרן הבן איש חי, אשריך. כן, טוב, נו,
אתה אומר, הרמב"ם מעצמו כותב שהאדם משנה את שמו וזה סותר קצת לכאורה.
נכון, 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 זה לכאורה סותר, ואני אסביר. אני אחזור על השאלה של חכם יוסף חיים הכהן. הוא שואל, איך אתה אומר שבעצם האדם הקודם לא רק שהוא לא נמחק אלא שהוא מתעלה על ידי התשובה? הרי זה סותר את דברי הרמב"ם המפורשים בפרק ב', נכון? מה כתוב בפרק ב' בהלכה ד', נכון? מה שאתה אומר, מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה לפי כוחו, הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, הוא משנה שמו, כלומר, אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. אם כן, הרמב"ם אומר במפורש, שעל ידי התשובה, מדובר באדם חדש.
הדרשנים מסתמכים על זה.
הדרשנים מסתמכים על זה, נכון?
זה לא סותר.
למה זה לא סותר?
כי כל הרבי הביא אותו לשנות את השם, צריך לתת אותו.
אפשר להגיד. אבל אני רוצה קצת יותר להסביר. מה שהרמב״ם כאן מתאר זה החוויה של הבעל תשובה. הבעל תשובה, הוא רוצה להיות מישהו אחר. הוא אומר, אני אחר, משנה את שמו וכו'. מובן? הוא חווה את זה כך. כלומר, הוא כן פועל כמו שהדרשנים אמרו לו. אבל בפרק א', אנחנו לומדים את האמת. כלומר, כל השנים האלה של חטא הביאו אותו לומר, אני אחר. אני משנה את שמי, וכו' וכו', אז הם מקבלים רטרואקטיבית ערך. מובן? שהרי, אמרו רבותינו, גדולה תשובה שעושה זדונות לזכויות. לפי ההסבר של הדרשנים, אין הסבר איך הזדונות נעשו זכויות. לפי ההסבר האמיתי, יש הסבר. זה מובן. למה הזדונות נעשו זכויות? כן.
ומה עשה יוצא שדווקא לך את הרגבית של הרמב"ם הזה כמו?
יפה, זה אחר לכם, זה פסיכולוגי. לכן אומר, מדרכי התשובה, שיהיה השב צועק תמיד. זה לא הלכה שאני צריך לצעוק תמיד אם אני עושה תשובה. אבל זה מדרכי, כלומר, מה רוצה הרמב"ם לומר? אם אתה רואה אדם שכל הזמן צועק לקדוש ברוך הוא, והוא בוכה, והוא משנה את שמו, אל תתפלא, זה הגיוני. זה צפוי. זה צפוי וזה אפילו רצוי. כן? רצוי שיהיה דבר כזה. אבל צריך להבין שזה רטרואקטיבית מתקן את הכל, כמו שמבואר בפרק א'. כן, בבקשה.
אם כל החטאים האלו הביאו את הבן אדם להיות צדיק, אז עוד יותר צריך להזכיר אותם.
כן, אבל הוא לא... אם בהתחלה האדם מזכיר את חטאיו, אז זה מעכב אצלו את התשובה. כלומר, כל זמן שאין ריחוק מוחלט מן הרצון לעשות את החטא, אז זיכרון החטא רק מעכב אותו. רק אחרי שהוא תיקן ואין לו שום אטום, שום מולקולה של רצון כלפי החטא, אז הוא יכול להביט על החטא באופן של שלווה וכו'.
אמן? הבר של גוי הוא לא גוי שמתגייר. אז הוא גם אוכל את הבר שלו, ואת ההורים ואת זה.
גר שמתגייר, זה שונה מבעל תשובה.
אבל הבר שלו גם אוכל אותו לנקודה מסוימת שבו הוא מתגייר.
יש בזה משהו שגם בגר יש משהו שמתעלה על ידי זה. הרי למשל, על ידי שמישהו מאומה מסוימת מתגייר, הוא נותן זכות לאומה שהיא מבינה הוא בא. נכון? יותר מזה, יש נאמר גם לגבי רות המואביה הדבר הזה, רציתי להגיד על זה משהו. כן, יש הלכה שאסור להזכיר לגר את מעשיו הראשונים, נכון? למה אסור?
יש לו נוסטלגיה.
מה?
נוסטלגיה.
יפה, כי יש משהו שמחבר אותו למעשיו הראשונים. לכן אסור להזכיר לו. אם לא היה שום קשר למעשיו הראשונים, לא מפריע לנו להזכיר לו, מה אכפת לו? אלא יש משהו שנשאר, שדווקא אותו הוא מעלה על ידי התשובה שלו. טוב. יש למשל, אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. במסכת אבות נאמר כך, עשרה דורות מאדם ועד נוח, ללמדך כמה ערך אפיים לפניו, להודיעך כמה ערך אפיים לפניו, שהיו כל הדורות האלה מכעיסים עד שהביא עליהם את מי המבול. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות האלה היו מכעיסים, עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם. עד כאן דברי המשנה. לא הבנתי כלום. המשנה אומרת דבר אבסורדי. אם הדורות האלה היו דורות של רשעים, אז אין להם שכר. אז איך אברהם נוטל שכר כולם? כמה הוא נוטל? אפס?
לא, תיקן אותם, ואז לוקח 20.
יפה, זאת אומרת, אם 20 דורות של רשעים הולידו אברהם אחד, זה סימן שהם לא כל כך רשעים כמו שחשבת. כלומר, בתוך הרשעות שלהם גנוזה האברהמיות. ואותה האברהמיות הולכת ועולה, הולכת ובוקעת. אז היא נותנת רטרואקטיבית שכר גם לכל ה-20 דורות האלה. מובן? זה משהו שאברהם תיקן אותם. אז בעצם אברהם עושה תשובה בשביל 20 דורות. זה כמו עושה תשובה באחרונה, ואז הוא מתקן אותם. טוב. בואו נמשיך. יש לי הצעה, אולי נמשיך. אם כן יש שאלה על מה שלמדנו? לא. טוב. כאן הרמב״ם מוסיף, ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם. טוב, יש פה כמה שאלות שמתעוררות. אמרת לפני כן שהתשובה מחפרת על הכל, אז מה זה יום הכיפורים פתאום מחפר? לא צריך יום הכיפורים, אמרת התשובה מספיקה. עשיתי תשובה היום י' ב' באלול, זהו, לא צריך יום כיפור. עשיתי תשובה, תשובה מחפרת, פתאום יש לך כן יום הכיפור. זו שאלה ראשונה. על השאלה הזאת הרמב״ם יענה בהלכה הבאה. אבל יש צריך לדבר גם בפירוש עצמו של יום הכיפורים, שיום הכיפורים עצמו, כלומר הגיע יום הכיפורים זה מחפר. מה שכתוב? עצמו של יום הכיפורים מחפר. עכשיו אני שואל את השאלה, מאיפה הוא לקח את זה? אז הוא אומר שנאמר כי ביום הזה יחפר. פשט הפסוק, כשיגיע היום הזה, אז הוא יחפר עליכם על ידי הקורבן והסעיר הנעשה בפנים, ועל ידי הסעיר המשתלח, נכון? אבל חז"ל פה דרשו, כי על ידי היום הזה יחפר עליכם, ביום הזה. כן, כמו בית של על ידי. למשל, באבן ברזל, באבן יד יקהו. מה זה באבן יד? באבן יד יקהו. מה זה ב? בעזרת, על ידי, נכון? כי אז בית יכול להיות גם משמעות של על ידי. אז אם כן, כי ביום הזה, על ידי היום הזה יחפר עליכם. בלי קשר לעבודה הנעשית ביום הכיפורים. אז יום הכיפורים יש לו סגולה כזאת שהוא מחפר. מחפר, נכון? יום הכיפורים מחפר. השאלה היא, האם יש תנאי של תשובה כדי שיום הכיפורים יחפר או לא? מה אתם אומרים? אתה אומר שכן. מניין לך זאת?
עבד בשלוש.
אה?
יש
כפרה. לא שומע.
עבד בשלוש תשובה,
ויש כפרה. למדנו שיש תשובה שכפרה, ואם מי שלא עשה תשובה, אם יום הכיפורים מחפר?
על הקלות
כן.
מחפר? אז בואו נסתכל עוד פעם במשפט שאתה קראת, הרי לך אין תירוץ, כי יש לך ספר מול העיניים, מה כתוב? ועצמו שיום הכיפורים מחפר לשווים. יוצא לפי זה, לפי דבר הרמב״ם, שאם אדם לא עשה תשובה, יום הכיפורים לא מחפר, נכון? הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת. מחלוקת בין רבי לחכמים במסכת יומא, שרבי אומר שיום הכיפורים מחפר גם אם לא שב, חוץ משלושה דברים. שזה כופר בעיקר, הוא מפר בריתו של אברהם אבינו, והאומר אין תורה מן השמיים. זה שלושת אלה, זה היחידים. אבל כל השעה, יום הכיפורים מחפר, אפילו לא עשה תשובה. זו דעת רבי. אין הלכה כרבי, אבל צריך לדעת שהלכה, שדעה כזאת קיימת. זה טוב לדעת. טוב. אז כן, ועצמו שיום הכיפורים מחפר לשדים, שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם. האמת היא שזה הגרסה של הרמב״ם, יש גרסאות עיצומו של יום הכיפורים. עיצומו. עיצומו, עצמו, זה אותו הדבר. אבל יש פירוש, על דרך הדרוש, אבל עמוק, של הרב צבי יהודה קוק, שהסביר מה זה עיצומו של יום מחפר. זה חזרתנו אל עצמיותנו, זה המחפר. כלומר, יש באדם הרבה רבדים של הכרה, ושל רגשות, ושל דמיון, ושל מעשים. אבל מעבר לכל ההכרות, ולכל הדמיונות, ולכל המעשים, ולכל הרגשות, יש גם העצמיות של האדם. וכאשר האדם שב אל העצמיות שלו, הוא מתכפר מעצם השיבה הזאת. איך? יש בעבודת כהן גדול של יום הכיפורים, יש תהליך מאוד מעניין. איפה נעשית עבודת הכפרה של הכהן הגדול? קודם כל, איפה נעשית עבודת הכפרה כל השנה? איפה נעשית העבודה של הכפרה כל השנה? איפה בבית המקדש? איפה בעזרה? במזבח. זה מסובך, נכון? זאת אומרת, העבודה של הכפרה נעשית במזבח. ביום הכיפורים, איפה נעשית העבודה? בקודש הקודשים. מה ההבדל? המזבח הוא בחוץ, קודש הקודשים הוא לפני ולפנים. כלומר, הוא היותר פנימי שיכול להיות. מה זה בא לומר? אם אתה רוצה לחפר על כל עפונות בני ישראל, צריך לשוב אל מקור החיים. הנקודה שממנה הכל מתחיל. ולכן הולכים אל אבן השתייה, שמשם מושתת העולם וכו'. אז זה מסמן לנו את הדרך של הכפרה. שהכפרה היא כאשר העצמיות יכולה לפרוץ מחדש. לכן זה עיצומו של יום הכיפורים, חזרתנו אל עצמיותנו. זה המחפר. כן.
אמרנו קודם שחכמים סוברים שיום מחפר גם לשינם שווים?
לא.
אז מה לדעת
יום מחפר? לפי חכמים, יום הכיפורים מחפר לשווים. כתוב כאן. גם הרמב״ם כתב את זה. הרמב״ם לא אומר כאילו, הרמב״ם אומר כחכמים, שיום הכיפורים מחפר לשווים. בסדר? טוב. זה דברים פשוטים, לא? אז אפשר להמשיך להלכת ד'. מי היה מאמין שבאותו שיעור נלמד שתי הלכות? משהו מדהים. טוב, ההלכה הבאה היא המכונה בגמרא בשם ארבעה חילוקי כפרה. כן? זה... ההלכה הזאת שייכת לזמן שאין בית המקדש קיים, כי בזמן שבית המקדש קיים אמרנו שהכפרה נעשית על ידי הסעיר. יש פה הרב שלום, כתיבה וחתימה טובה. שאלתי את הרב על אדם הראשון, הרי עשה תשובה, ולמה מת? והרב דחה אותי בהנף יד, והרי נאמר כי לא אכפוץ במות הרשע. משמע שתשובה אמורה להציל ממוות. אבל, מה?
חוץ מגזרה.
הבנתי.
חוץ מגזרה.
חוץ מגזרה? אני צריך להבין מה ההיגיון. לא, אני אסביר. מי הוא אדם הראשון שחטא? אדם כללי מאוד. כשהוא חוטא, הוא מפיל את כל העולם כולו עמו. כשהוא עושה תשובה, הוא אדם פרטי. כאדם פרטי, הוא עושה תשובה. הוא כבר לא יכול לשנות את מצב העולם. צריך עכשיו שכל העולם כולו יתקן. מובן מה שאני אומר? כלומר, החטא הקטין את הקומה של אדם הראשון, מאותו אישיות קוסמית, וזה הפך אותו לאישיות יחידית. ולכן, מכאן ואילך, הוא מר אדם למשפחת הראשון, תעודת זהות 00001. בסדר? בעלה של חווה למשפחת הראשונה, תעודת זהות 00002. אני מקווה שאני לא אקבל עכשיו תגובות זוהמות מהפמיניסטים. תגידו לי, למה שמת דווקא 2 לאישה? אז אני מיד בתרץ שזאת מעלה, יש לה 2, מו, יש לו רק 1. בסדר? מה? כן. טוב, אז זה...
אני שואל יקשה על הרב, להגיד על משה רבנו, נכון לחזור בתשובה, תכנס לארץ ישראל, במקום השואל.
אתה אומר, גם משה רבנו. כן, נכון. אז אצל משה רבנו יש גם שיקול, נכון. משה רבנו מן הסתם עשה תשובה על חטא ממריבה. אף על פי כן הוא נכנס לארץ ישראל. מה זה בא ללמד אותך? שזה שהוא לא נכנס לארץ, זה לא בגלל החטא. אלא יש, הפילו עליו תיק, אבל מראש לא רצו שהוא ייכנס לארץ. טוב. הלכה ד' הלכה ד' מכונה בתלמוד במסכת יומא בשם ארבעה חילוקי כפרה. זאת הלכה שקיימת, שנאמרת בזמן שאין בית המקדש קיים, כי בזמן שבית המקדש קיים הכפרה נעשית באופן שונה על ידי שעיר המשתלח. אז יש לנו פה ארבעה סוגים שונים של עבירות, ולפי זה גם ארבעה סוגים שונים של כפרות, אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל. ועצמו של יום הכיפורים מכפר. יש עבירות שהן מתכפרות בשעתן, כלומר בשעת התשובה, ויש עבירות שאין מתכפרות אלא לאחר זמן. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה. אינו זז משם עד שמוכלים לו. ובאלו נאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. ומה זה בא לומר? שיש הבדלים ברושם שהחטא מותיר במציאות. אם אדם עבר על מצוות עשה, אז מה זה, לא, מה זה לעבור על מצוות עשה? זה חסרון אהבה. כי על ידי קיום מצוות עשה אני מבטא אהבה. על ידי קיום מצוות לא תעשה אני מבטא יראה. אז חסרון האהבה זה אמנם חבל, אבל זאת לא מרידה כל כך. זה אמנם חמור, אבל זאת לא מרידה. לכן ברגע שהייתה תשובה מהעבירה על מצוות עשה, מיד התשובה מתקבלת. בסדר? אדם למשל עבר על מצוות נטילת לולב. הוא לא רצה ליטול לולב, לא נטל לולב. עשה תשובה, מיד מתכפר.
לא
יודע אם זה מעלה
על
הכתוב, הוא לא מעלה על הכתוב, אבל כאילו עשה. משהו אחר? טוב. שים לב, עוד פעם מה שכתוב כאן. עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת. יש לנו, כמה מצוות עשה יש בהן כרת?
תפילה.
עשה בפסח? קודם כל מספר, בוא נגיד, כמה יש? מצוות עשה שיש בהן כרת.
שניים,
נכון?
פסח?
פסח? מה זה פסח?
בכל מצב.
מה פתאום?
מי שלא... קורבן פסח, אני לא טוב.
מי שלא עשה את קורבן הפסח, הוא חייב כרת. בסדר? מה זה לא עשה את קורבן הפסח? שהוא לא נמנע על חבורה. זה הכל. ברגע ששחטו את הכבש, הוא פטור מן הכרת, נכון? כלומר, אם הוא שלח מישהו לשחוט את הכבש, ונשחט הכבש, הוא קיים את המצווה. אפילו אם הוא לא אכל מצוות אכילת פסח, מי שלא קיים מצוות אכילת קורבן פסח, לא חייב כרת. מי שלא קיים מצוות הקרבת הקורבן, הוא חייב כרת. בסדר? מה הדבר השני?
מילה.
מילה, יפה, נכון? מילה וקורבן פסח. אז, אבל כל שאר מצוות עשה, אין בהן קראת. אז כמה מצוות עשה שאין בהן קראת יש? אני חוזר על השאלה. כמה מצוות עשה שאין בהן קראת יש? לפי דבריך, סך הכל, כל מצוות העשה זה ארבע. כי אמרנו לפני כן ששתיים שחיים עליהם קראת, ועוד שתיים שלא חייבים עליהם קראת, לפי דבריך. סך הכל, יש ארבע מצוות עשה בכל התורה כולה. זה נראה לך הגיוני? לא. אז אני שוב חוזר על השאלה. כמה מצוות עשה יש שאין בהם קראת? כמה? מה? 246. נכון. 246. כי זה 248 פחות 2. טוב לדעת, בסדר. מכאן שכדאי ללמוד מתמטיקה. כן, מה אתה אומר?
מה יום כיפור ושבת?
יום כיפור ושבת זה מצוות לא תעשה. נכון? טוב. אז אני שוב חוזר. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה של בקרת ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכל אינו, ובאלו נאמר שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. עבר על מצוות לא תעשה שאין בקרת ולא מתאבדים ועשה תשובה. מה זה מצוות עשה שאין בקרת ולא מתאבדים? למשל, מה הוא עשה?
שופר לולב
זה מצוות עשה. אני מחפש עכשיו מצוות לא תעשה שאין, מה? אני רוצה דוגמה. מה? גנב או שעטנז, יפה, או אכל ארנבת, בסדר? זאת אומרת, כל אלה הן מצוות לא תעשה, ואין בהם לא מיטה ולא קראת, נכון? אז עבר על מצוות לא תעשה שאין בה קראת ולא מיטת בדין ועשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. מה זה תולה? תולה מן היסורים. ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר צריך להגיע עד היום הזה. כל זמן שלא הגיע ליום הכיפורים, למרות שעשה תשובה, הכפרה איננה שלמה. זאת אומרת, אם הוא לא היה עושה תשובה, היו באים עליו ייסורים חבלז. עכשיו, הוא עשה תשובה, הוא ניצל מזה, הוא ניצל מן הגזרה האיומה. זה לא שלא באים עליו ייסורים, אבל לא כמו שהיה צפוי. תשובה תולה. יום הכיפורים מחפר. הגיע יום הכיפורים, אוף, פתור. עבר על קריטות ומיטות בית דין. קריטות, למשל?
חלב.
אכל חלב. מיטת בית דין?
קראת.
לא, קראת זה לא מיטת בית דין.
לא, קראת
מלכות. אני שואל, עבירה שחייבים עליה מיטת בית דין.
רצה.
בא, מה?
בעל הערבה.
בעל הערבה, תלוי איזה ערבה. בסדר, אבל נגיד, אשת איש. בעל אשת איש. אז זאת אומרת, אז חייב מיטה. אז יש, כן, אז תשובה ויום הכיפורים תולין, זה טוב, אבל זה עוד לא מספיק. ויסורין הבאין עליו, גומרים לו הכפרה. ולעולם אני מתכפר לו כפרה גמורה, עד שיבואו עליו יסורין. ובאלו נאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונה. אז מה עושים עם הייסורים? אדם נראה, זה מאוד מפחיד הייסורים. כן? כן, זה חמור, לא? אז יש פתרון. קודם כל, אפשר ליזום ייסורים. אדם יכול ליזום ייסורים של כפרה, ואז עושה תיקון. וזה תלוי לפי חומרת החטא. אבל יש גם ייסורים שבאים על האדם בלי שהוא ירצה. למשל, אדם רצה להוציא מטבע מהכיס, ויצא לו מטבע אחר מהמטבע שהוא רצה. הוא רצה להוציא 50 אגורות, ויצא לו 10 שקלים. זה ייסורים. נכון? זה ייסורים נוראים, כי זה לא מה שהוא רצה. אז יש לפעמים, כל אדם ואדם, לפי איך שהבורא יתברך ויתעלה שמו, שופט אותו, קובע מהן הייסורים, מהן מידת הייסורים שיש לו. דבר נוסף, יש ביום הכיפורים רגע מיוחד. זה זמן הנעילה. בזמן הנעילה, נהגו ישראל להשאיר את דלתות ההיכל פתוחים, נכון? גם בתפילת בלחש, וגם בתפילת החזרה, וגם בסליחות. כל זמן שארון פתוח, נהגו ישראל לעמוד, נכון? עכשיו, יש בעיה, זה קשה, כי זה סוף הצור. לפעמים יש כאב ראש, שכר חורות, נכון? אז כתבו הכותבים שהאדם לא יקוץ בתפילת הנעילה, אלא להפר, עד רבה, יעמוד כגיבור, כי יש עבירות שאינן מתכפרות, אפילו אחרי יום הכיפורים, אלא על ידי ייסורים. ואז הייסורים שאדם מתייסר לעמוד בנעילה, יכולים להיחשב כייסורים האלה שמשלימים את הכפרה.
שיפתח
במלחד במקום נעילה. מה?
שיפתח
את המצוות מלחד. שיפתח? מה זה שיפתח?
הוא מחזיק מחזור ביד, הוא צריך לשאת פעם נעילה, מלכתחילה שיפתח את תפילת מלחד.
מה זה יפתח תפילת מלחד?
בסידור, כאילו הוא בא יתפעל, הוא צריך לתפעל נעילה, הוא פותח במלחד.
מה זה פותח במלחד?
אתה מחזור.
אתה אומר שהוא התבלבל, במקום לפתוח
נעילה. הוא עשה בכוונה.
אז זה לא, אז מה?
זה היסורים.
אז זה איסורין, לא, זה לא עוזר. האיסורין זה שאדם לא מתכוון. ברגע שאני רציתי לפתוח את המחזור בתפילת מנחה, אז זה מה שרציתי, זה לא איסורין.
בלי טריק.
איסורין, שבאמת איסורין.
כן.
הנה, למשל, תפילת שלג. תפילת שלג זה באמת איסורין, זה קשה. כן, אבל זה באמת מייסר אותו. מה שאין כן, אדם שמתכוון לפתוח במנחה, בנעילה, אז הוא מבסוט, כי יצא בדיוק מה שהוא רצה. זה לא.
זה דפדף, זה
דפדף, טוב, בסדר. כן, טוב. פעם שאלתי את אחד המקובלים, מה עם זה שאומרים שסעודת פדיון הבן זה כאילו התענה 84 העניות? הוא אמר לי, זה למי שיש לו כאילו עבירות. אז זאת אומרת ש... מה שאומרים שהייסורים מחברים זה כל אחד לפי עניינו. יש אדם שנמצא ייסורים קשים, יש אדם שייסורים קלים. ובאלו נאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. במה דברים אמורים? יש לכן, יש פה שאלה. המשנה ברורה מביא בסימן תף קוף פי שהמרגלים עשו תשובה ולא התקבלה ולכן מתו. משמע שתשובה לא תקנח את עם. כן, ודאי, כי הם הכתיעו את הרבים. החטאת הרבים זה יותר חמור. אני רובם בנבט וכדום. ועם כל זה, מתענים ביום שמתו המרגלים. זה דבר תמוע. יש, כן, מובע בסימן תף קוף פה. שיש נוהגים להתענות ביום שבו מתו המרגלים. עוד מוזר. הם היו רשעים, אז מה בהתחלה? כנראה שהם עשו תשובה.
אני הרב שם, הם לא חזרו בתשובה.
מה?
הם אמרו,
הקדוש ברוך
הוא אמר
חתם. לא יודע, המשנה אמרו אומר שהם חזרו בתשובה, מה אתה רוצה? טוב.
מתי הם מתו?
מתי הם מתו זה באלול, לא זוכר באיזה יום באלול. סכם בסימן תף קוף פה. תראה שם. טוב. לא, המרגלים לא מתו בתשעה באב. המרגלים מתו, יש פה... דווקא לא, זה בחלק ו. טוב, טוב, תעזוב, אבל... יש לך... לא היית צריך. בי"ז באלול מתו מוציאי דיבת הארץ. זהו. טוב. מה זה קשור לעניין? זה לא קשור לעניין בכלל. טוב, הלאה. במה דברים אמורים? אני חוזר פה לרמב״ם. במה דברים אמורים? בשלו חילל את השם בשעה שעבר. כן, כלומר, חילול השם יצא לפי זה שזאת העבירה החמורה ביותר בתורה. כי כל התורה כולה עניינה קידוש השם. ואם נעשה חילול השם, זאת העבירה החמורה ביותר. זה מנוגד לכל התורה כולה. אז במה דברים אמורים? בשלו חילל את השם בשעה שעבר. אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו ייסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אז זה טוב. אז הוא בטוח שזה יקרה. אבל זה לא צריך להתאמץ. איך עושים כדי למות? מחכים, זה בא לבד. זה בטוח יבוא. זה קורה רק פעם אחת בחיים, וזה לא תלוי בך. אז זה בסדר, בסוף יש כפרה, כן? אלא תשובה ויום הכיפורים ויום איסורים, שלושתן תולין ומיתה מכפרת, שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות. אם יכופר יעבון הזה לכם, עד תמותו. אבל ברגע שמתים, זהו. נגמר. מה? מה הגדרים של חילול השם? חילול השם זה כל התנהגות של עבירה שגורמת לבריות לזלזל בשם שמיים. אז זה משתנה מאדם לאדם. למשל, הגמרא מביאה שרבי יוחנן אמר, איך ידמי חילול השם? איך נראה חילול השם? כגון ענה דמסגינה 400 בלא תורה ובלא תפילין. כלומר, אם רואים את רבי יוחנן הולך קצת והוא לא אומר דברי תורה ואין לו תפילין על הראש, אז כולם אומרים, זה רבי יוחנן, הוא לא מה שהיה. מי אומר את זה? כאלה שלא מניחים תפילין ולא אומרים דברי תורה. אבל כיוון שהוא מייצג עבורם מעלה מיוחדת, ברגע שהוא קצת ירד מעלתו, אצלו זה חילול השם. בסדר? מה שאין כן, כל אדם ואדם נידון לפי עניינו. כן.
מה זה אומר שהם בעצם מתחיים את כל החיים בלי כפרה כשמתים?
הכוונה שיש משהו בנפש של אותו אדם שעדיין צריך השלמה. בסדר? עכשיו, יש פה בעיה. רבנו יונה, כשהוא קרא את ההלכה הזאת, זה עשה לו רע מאוד. למה? כי הוא, רבנו יונה, היה לו תיק בנושא הזה. מה עשה רבנו יונה? מגירונה? מה? שרף את ספרי הרמב״ם. הלך מעיר לעיר, והיה דורש נגד דברי הרמב״ם, והיה גם שורף את הספרים שלו. כשהוא שרף את ספרי הרמב״ם, חודש לאחר מכן, מלך צרפת, ששמו היה לואי הקדוש, למה קראו לו הקדוש? כי הוא הרג הרבה יהודים. אז שמו האמיתי לואי התשיעי. הוא שרף את התלמוד ו-40 עגלות מלאות בפירושים של בעלי התוספות, 40 עגלות של כתבי יד, בכיכר המרכזית של פריס. ורבנו יונה הרגיש שזה קשור לזה שהוא שרף את ספרי הרמב״ם. אז הוא עשה תשובה גדולה, הלך ומעיר לעיר, ובכל המקומות שהוא דרש נגד הרמב״ם, הוא דרש בזכות הרמב״ם, והוא אפילו תכנן למצוא על ארץ ישראל לקברו של הרמב״ם בטבריה, כדי לבקש ממנו מחילה, ולא עלה בידו. אז יש לו, בספר שערי תשובה שהוא כתב, הוא דן בשאלה מה יעשה אדם שעשה חילול השם. אז הוא אומר, יש בכל זאת משהו, שירבה בקידוש השם. והוא מביא ראייה מהירושלמי שזה גם מועיל. הרמב״ם לא כתב את זה, אבל בכל זאת רבנו יונה אומר, מי שחילל את השם, שיוסיף קידוש השם. כן? אפשר לדעת שהרביות, שכל השם זה מהם שגורם את
הרביות לזה, הרביות זה מתכוון לישראל עולם?
זו שאלה גדולה. האם זה הכוונה, הבריות האלה, שאנחנו חוששים שהם יזלזלו בשם שמיים, האם זה ישראל או עמים? יש הבדל בזה בין ההלכה לבין הנביאים. אם תסתכל בכתבי הנביאים, כל העניין של קידוש השם זה לעיני העמים. אבל מבחינת החיוב הנורמטיבי זה בפני עשרה מישראל. לפחות בהלכות מסירות נפש. שאם מכריחים אדם לעבור עבירה בפני עשרה מישראל, הוא צריך למות ולא לעשות את העבירה. אבל אם זה בפני גויים, שיעשה את העבירה. מפני ויכוח נפש. אבל מצד העניין של הערך של קידוש השם, דווקא בכל התנך כולו רואים קידוש השם לעיני העמים. כמו שכתוב בספר יחזקאל, והתגדלתי והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. ולכן אנחנו חוששים מאוד מחילול השם בפני גויים, בהלכה רואים כמה דברים כאלה. לגבי החזרת אבדה וכו'. טוב, עד כאן להיום. שלום.